אנחנו נכנסנו לסוגיה של שבת פרק ב', סוגיה מאוד ארוכה שבה בעצם פותחת בלעולם יהיה אדם ענוותן כהלל על יהיה קפדן כשמאי, כאשר בתוך הסוגיה יש לנו ליבוד בכמה קומות שכדרכם של אגדות חז"ל בכלל וכדרכו של מרן הרב בפרט, הם קולות בתוכן את כל הקומות ביחד. צריך לרכוש את הדברים בכלל ההיבטים, קודם כל בהיבט הפשוט המוסרי שבו אנחנו חשים את האישיות, את המתמודדת עם הנתונים, עם המצבים, עם המידות שלה, כמו שאנחנו נראה תכף וכבר התחלנו לראות, שבעצם יש פה לימוד שימוש כזה של אחד מגדולי ישראל במידת הענוותנות שלו, מידת הסבלנות שלו, ממש ממש לחוש, וגם את זה הרב מאוד מפתח, לראות גם בין כפלי הדברים ובדיוקי המילים עוד ועוד, מה שניתן לראות וללמוד מתוך הדבר הזה בקומת המידות קודם כל. יחד עם זה, אנחנו גם לומדים מתוך הסוגיה עצמה כבר, וגם עוד יותר מרחיב את הדברים הרב, בעצם למד אותנו מהי מידת הענווה הרבה מעבר לקומת המידות הפשוטה, החינוכית, מוסרית, שאנחנו צריכים להתלמד בה ולרכוש אותה, להבין בעצם למה מובילה אותנו בכלל מידת קומת המידות ומידת קומת הענווה, לאיזה בניין חיים היא הולכת לרומם אותנו. שבעצם כבר דיברנו הפעמים הקודמות שמידת הענווה היא לא רק בין אדם לחברו גרידה, לא רק בין אדם למקום, היא בכלל לא שייך למדוד אותה רק בקנה מידה מוסרי פשוט, ואין בה את אותו צד מוכר של התבטלות בלבד, אלא הענווה זו תפיסת עולם שלמה, זאת קומה ראייתית אידיאלית גדולה, גדולה אפילו במובן מסוים מהירת השם, כמו שהבאנו מהמערה לתחילת נתיב הענווה, שמה שעשתה היראה לראשה, עשתה ענווה עקב לסוגייתה, מה שאמרה למסביר שם, דיברנו על זה כבר. אולי עוד דוגמה לזה, זה מה שהרב ציודה היה מאוד מרבה להזכיר, את השלוש מדרגות בענווה, היה מביא מאברהם אבינו, שאמר ואנוכי עפר ואפר, ענווה, אנוכי עפר ואפר. משה רבינו אמר ונחנו מה כי תלינו עלינו, ודוד המלך אמר ואנוכי תולעת ולא איש. יש פה כאילו הדרגתיות, עפר ואפר זה כלום, אבל זה עוד משהו, נחנו מה זה שום דבר, אנחנו שום דבר, זה חורים אפס, פחות מעפר ואפר. דוד המלך אומר אנוכי תולעת ולא איש, יש פה משהו שלילה, כאילו מינוס, אם תולעת ולא איש, שלילת האישיות. מה רצית להתכוון בזה? אנחנו יודעים שבעצם הדקדוק הזה, מה ההבדל תכלס בין אנוכי תולעת ולא איש לעפר ואפר הזה, ושניהם בעצם מושג ביטויים מליציים לענווה ותו לא, אבל זה מדוקדק. והדקדוק הזה כמו הופיע לפני הציודה, זה מוזכר כבר, והדקדוק הזה הוא מכוון, הוא מתייחס למדרגות. יש הבדל, יש כאילו דרגת ענווה גבוהה יותר אצל דוד המלך מאשר אצל משה רבינו, ודרגת ענווה גבוהה אצל משה רבינו מאשר אצל אברהם אבינו. איך שייך לומר את הדבר הזה? אלא באמת הענוותנות מתייחסת לבניין הכלל ישראלי. אברהם אבינו מלמד, הוא זה שנבחר להיות מקור למידת הענווה, משום שהאומה הישראלית מתייסדת על ידו בקומת אבות. משה רבינו כבר, אנחנו נפגשים איתו כשעם ישראל הוא כבר כאומה, משה רבינו הוא כבר מנהיג עם ישראל כאומה, אז הענוותנות של משה רבינו היא ענוותנות גבוהה, לא רק בעיקר לא מהצד האישי שלו, אלא מצד כלפי מה הוא מתבטל ולהיכן מושגי הענווה שלו מכניסים את כל ישותו. כי הענוותנות היא קשורה, וזה עיקר החידוש, היא קשורה לתפיסה הכללית, האידיאלית, שאנחנו מתחנכים לאורה כל כך, שזה בעצם עומק המושג ענווה, בבית מסוים, עוד נסביר את זה בעזרת השם, ודוד המלך, שהוא הפסגה הגבוהה יותר, שעם ישראל כבר במצב של מלכות, הוא מייסד מלכות ישראל, אז הוא בעצם מבטא את מידת הענווה בשיא, שיא גדלותה. זה כבר מסביר לנו שמידת הענווה הזה, זה לא התחלנו עוד להבין אותה כמו שצריך, וכמו זה אנחנו גם יודעים שהאיש הזה שנבחר לפסגת קומת הענווה, דוד המלך, הוא מבחינת הדינו העצמי, הענוותנות אצלו היא לא איזשהו צד בטל, צד רכרוכי, אלא הענוותנות שלו ודאי שהיא גודל כללי, יש בה עדינות גדולה, יש בה התחשבות גדולה, יש לה סובלנות ענקית, כמו שעוד נראה, יש לה גם תקיפות, ועוז כשצריך, וגבורה לבנות בתקיפות נוראה, ובלא ויתור כאשר זה נדרש, כמו שבצוואה שלו לשלמה המלך, כדי לבנות את האומה הישראלית באופן מלא. זו אותה ענווה, זו אותה תכונה, ועוד נצטרך להבין את זה. בכל אופן, כאן, כשאנחנו צועדים לשמש את הלל, את הענוותן, גם הוא הלל נשיא ישראל, גם זה לא במקרה שהיה לנו צדיק כזה גדול שעמד בראש האומה, והיה גם נשיא. הענוותנות קשורה במנהיגות הזאת של הלל, בתכונה הכללית שבו, המכילה את הכול, ורואה את הטוב בכל, ומתוך זה היא סוללת את דרכה. וככה הרב מלמד אותנו, אני יודע שזה לא הכל מצולם לפניכם, אבל הגמרא מוכרת, ואני קצת אגע, כל דבר הרב פה מאוד מרחיב, וזה לימוד עצום, ודאי שיש מה לקרוא אותו בתשומת לב מלאה, כל סעיף וסעיף, במידת האפשר תעשו את זה כבר בהשלמה בצורות בזמנים אחרים. וכאן הגענו לכך שהוא מתחיל להציג את שאלותיו, ואמרנו כבר שאלה יש לי לשאול, אמר לו שאל בני שאל, והנוסח אומר יש לו שאלה בשביל השאלה, זה לא שאלה בשביל תשובה, זה לא שאלה שנחוץ לו בעצמו לדעת עכשיו בתשובה עליה, אלא שאלה כי יש לו שאלה, והשאלה היא כאילו לשם השאלה הוא לא זקוק ממש לתשובה, יש לו שאלה, מצא שאלה, והכל כמו שאנחנו זוכרים את הגמרא, כבר דיברנו פעמים שעברו, הוא כאן בערב שבת, והילל שב, והוא חופף את ראשו, ואז הוא עובר לפני ביתו. מה? את כל הסוגיה? את הגמרא. טוב, כן, שכוח. כן, אז אנחנו פה, והוא עובר ליד ביתו של הלל, ואומר לו, אומר, מי כאן הלל, מי כאן הלל, נתעטף יצא לקראתו, אמר לו, בני, מה אתה מבקש? החביבות, הכבוד, האהבה, נתעטף, זה הכבוד, הוא מתעטף לפניו, בני, מה אתה מבקש? החביבות, אמר לו, שאלה יש לי לשאול, אמר לו, שוב, שאל בני, שאל, מלוא החביבות, מלוא עצומת לב, כי איזה בן יחיד, כאילו אין לו להילל שום דבר על ראשו עכשיו, וכל בית בערב שבת, כן, לא חסר מה לעשות, לא חסר רדות, אין ספק שאצל אדם כזה גדול, גם כן, זה לא שהוא מתנתק לגמרי מכל האחריות הציבורית, מכל הדברים האחרים שוודאי מונחים לו. ומה השאלה? מפני מה ראשיהם של בבליים סגלגלות? כן, נוסח השאלה מעיד על חוצפה, כן, ללכת לשאול דברים על יצירה אלוקית, דברים שבעצם אין לנו שום יכולת בטבע הדברים להסביר אותה. אנחנו יודעים שהתורה, גם מה שהיא כן מסבירה, היא מסבירה את מה שהיא מצווה את האדם. התורה לכאורה לא אמורה להסביר את הדברים שהקדוש ברוך הוא יוצר, ואין אפשרות לשנות אותם במציאות. אם כן, למה שתהיה תשובה לדברים האלה? אנחנו רואים הרבה הרבה דברים בבריאה ובטבע, שיכולה לא יכול להיות להם הסבר, ודאי לא הסבר ממקור תורה, ודאי לא יהיה לכתובת בדברים האלה, ומה הוא רוצה בכלל. ומה הוא עונה? אמר לו, בני, שאלה גדולה שאלת. בני, שאין להם חיות פיקחות. להפוך את הקערה על פיה. מה שאמור היה להרגיז ולהכעיס, וזה אחרי כל ההקדמות שכבר אנחנו אומרים בהם פעם שעברה, עם כל הסיטואציה הקשה מאוד, של השעה הקשה והמצב הקשה והפנייה וכו' וכו', אז הוא מכבד לא רק את האדם, אלא גם את השאלה, שאלה גדולה שאלת. דוגמאות בכלל על גדולי ישראל שלא היו מזלזלים בשאלות של פשוטי עם שהיו מגיעים אליהם. ממש ממש אם לא הכבוד, זה גם מצד כבוד האדם וגם מצד תועלת, שלא יבוא אדם עם שאלה הלכתית אחר כך, הוא יראה, הוא חושש שאלה של שטות, והוא יראה שצוחקים על השאלה, הוא אומר, אני לא יודע מה לשאול, מלך יפסוק לעצמו בשאלות חמורות. כן, יש איזה סיפורים, גם שעשיים, מספרים, ראיתי פעם, שמואל סלן, שבא איזו אישה ושאלה, אם הניח השומן שלא נמלח בחלון, וחתול בא ואכל את השומן, מה דין החתול? משהו כזה. אז הוא דפדף בספר שלפניו, ישר קדימה, אחורה וזה. עשה את עצמו חושב, אז הוא ענה שהחתול קרפה. ושפעם הבא תיזהר לא להשאיר שומן שלא נמלח בשום מקום מגולה, לא להכשיל את החתול, לא להכשיל גם אנשים אחרים. והצורה והכבוד, אז התלמידים שאלו, מה אחרי שהיא הלכה, איך אתה, אז הוא אומר, באמת הוא אמר את זה, שלא לא יקרה, או שתהיה שאלה חמורה באמת, והאישה תחשוב שהיא לא ברמה לשאול שאלות את חכמי ישראל, היא צריכה לפסוק לעצמה. טוב, אבל כאן, יש כאן לימוד עמוק. מה עונה לו הלל? בני שאין להם חיות פיקחות. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מסגל את המציאות שלו לפי הדיעבדיות שלנו עד כדי כך. מה זאת אומרת? בארץ בבל הייתה רשלנות במקצוע המילדות, לא עשו את תפקידן כהלכה, לא למדו את מה שצריך, וזה כמובן כרוך בסכנת נפשות על אחת כמה וכמה באותם ימים. אז מה שבעצם תפארת צלם אלוקים שבאדם, הפנים הציליות שבדרך כלל הם יותר נאות כשיש בהם קצת חיתובי פנים וכולי, אז הקדוש ברוך הוא, אז זה מקשה על הלידה, משום שעיקר הקושי בלידה זה הוצאת הראש. אם הראש יוצא, כבר כל הגוף יוצא איתו הרבה יותר בקלות. אז הקדוש ברוך הוא עשה אליהם ראש כדורי כזה שיהיה קל לו לצאת, לא יסתבך, כדי שלא ימותו שם תינוקות כך הרבה. אז הקדוש ברוך הוא יוצר את בני האדם. זאת אומרת, מעין מה שאנחנו מכירים, את השינוי התוואים וכל מיני דברים שאנחנו כבר למדנו פה ושם מהרב, את ההדרכה הזאת, שהרבה מאוד מהמשתלשלות הספקות ההלכתיים ופסיקות ההלכה קשורים, כל זה קשור מאוד למציאות הישראלית המתנהלת לפי מדרגתה, לפי עד בכך שהחזון איש כותב שגם בדברים שהמדע היום יודע שזה אחרת, למשל שכינה, הגמרא אומרת שהיא לא פרה ורבה ולכן אין בה איסור נפילת נשמה, אנחנו יודעים היום שזה כן ככה. החזון איש אומר, זה שהגמרא נכתבה באותה תקופה שהידיעה המדעית הייתה כזאת, אז משמיים גלגלו שככה דברים כאלה זה באמת לא אסור, וככה, וגם היום זה לא אסור, למרות שאנחנו יודעים שהמציאות היא שונה, משום שככה הקדוש ברוך הוא מסר את המפתחות בתקופה שזה היה המידה, הוא גלגל את הדברים. יש, אז פה ההתאמה היא, טוב, אני אומר, לא משווה את הסוגיות, אבל פה יש מציאות כזאת מופלאה, שהטבע הגופני, הצורה החיצונית של בני האדם, היא מושפעת עד כדי כך אפילו מדבר מזדמן, מרשלנות זמנית, חולפת, הקדוש ברוך הוא יוצר את בני האדם בצורה אחרת, בהתאם לכוח הקיבול שלנו, בהתאם ליכולת שלנו לעכל את המציאות שמזדמנת. אז מה זה אומר? מה זה אומר? שברגע שהמילדות יעשו קורס יותר מוצלח, אז ישובו פני האנשים באותו מקום להיות אחרת. אנשים השתנו. על אחת כמה וכמה שדברים גדולים יכולים... זאת אומרת, היכולת של הלל לשאת מבטו לדבר כל כך מופלא, זה שייך גם כן איזושהי אצילות מבט לראות את ההתאמת, הרצון האלוקי, הביטחון הגדול, ומה שטוב השם לכל ורחמיו וכל מעשיו, שהוא מקיף באמת את כל המציאות, הוא מכיל בתוכה, נותן מקום לכל כך הרבה, כל כך הרבה סבלנות, כל כך הרבה... אז זה באמת מוריד את כל תכונת הכעס מקומה, בדיוק מה שאתה רצית לראות אותי מתרגז, אני מראה לך את מידת הסבלות, הרוח האלוקית להשתנות ולהתקפל כביכול ביחס ליצירתיות שמתאים לקדוש ברוך הוא. כן, אולי שם מתלוננים על הקדוש ברוך הוא, איזה מין בריאות אתה יוצר שם. אז הקדוש ברוך הוא מוכן לכנוס את עצמו כביכול. וגם השאלות הבאות הן מלמדות באופן דומה, הלך ומתין שעה אחת, הכל מכוון, ש... אם זה היה, אם היה בא מיד, אז הוא לא היה מספיק עוד להתארגן, הלך והמתין, הוא בינתיים חוזר לעיסוקה, ושוב פעם הוא בא, חזר ואמר, מי כאן הלל, מי כאן הלל, נתעטף ויצא לקראתו, הכל שוב במלוא הסבלנות, כביכול פנים חדשות באו לכאן, אמר לו, בני, מה אתה מבקש? אמר לו, שאלה יש לי לשאול, והוא לא מקצר שום מונח ושום דבר, הכל בדיוק בדיוק על מקומו, אמר לו, שאל, בני, שאל, מפני מה עיניהם של תרמודיים תרוטות? זה כבר השאלה יותר פרטית. כן, אז הוא בא מהראש לעיניים. טוב, אז מה? אמר לו, בני, שאלה גדולה שאלת, מפני שדרים בין החולות? אז עוד התחשבות של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יוצר להם עיניים. עיניים יפות, שיהיו מותאמות לסביבה. לא בקרשלות של בני אדם, אלא סביבה שהם נאלצים לגור בה מחמת המציאות שבה הם שרויים. גם זה מאוד מכוון, גם זה מאוד מדוקדק. כן, צעידה לכיוון החלה של המציאות בעוד בחינה. רך ומתין שעה אחת, חזר ואמר, מי כאן הלל, מי כאן הלל, נתתף יצא לקראתו, אמר לי, בני, מה אתה מבקש? אמר לו, שאלה יש לי לשאול. אמר לו, שאל בני, שאל, בני מה רגליהם של אפריקיים רחבות? אמר לו, בני, שאלה גדולה שאלת, מפני שדרים בין ביצעי המים. את השאלה הזאת, כן, היא, גם זה הרב מסביר, שיכול להיות שהוא כבר תפס, הוא אומר, יכול להיות שהלל כבר הכין את עצמו לקראת השאלה הבאה, הוא כבר רואה שאני הולך מלמעלה למטה, מהראש, לעיניים, אז כבר הוא יחשוב במחשבתו לשם תשובות על האיברים הבאים בתור, אז הוא קפץ לרגליים יותר למטה, והוא ככה להפתיע, וזה עוד כמה... אז מה פה רגליהם של אפריקיים רחבות? אבל זה קצת שונה. פה זה כבר לא דיעבד גרידה, אלא פה אתה כבר רואה בתשובה, נכון, הרגליים רחבות אולי לא נאות, אבל זה נותן להם מכשיר תועלתי. הרב מפרך כאן לא כרשי, שהם לא ייפלו בבוץ או מה, אלא הרגליים הרחבות, הם צריכים לשחות, הרב מסביר את זה, דרים בין ביצי המים, שהם צריכים לשחות. ורגליים רחבות הם כמו משוטים כאלה, זה עוזר בשחייה, זה מקל. זאת אומרת, מה שאתה רואה כפגם, בסופו של דבר, הם הופכים ליצירה, לקחת את הדיעבד, לקחת את המה, ולהפוך אותה מנוף לתועלת. זה עוד יותר עוצמתי. הרב כאן אומר, ממש מגדיר את זה, זה לא מצולם לכם, הרב אומר, שיסוד כל ההגנות מכל רב המידות היא יקרת מידת הענווה השלמה הבאה עם חוכמת ודעת השם תורתו ויראתו, שאז תהיה הרגל הנפשית רחבה ומוכנת להיות סוחה בין ביצעי מי התמורות הבאות ומקרים שונים הבאים, בייחוד על ידי בני אדם מרעימים. באמת, הוא רוצה לומר שהדוגמה האחרונה, הרגל הרחבה, היא משל לענוותן. זה בעצמו משל. שהענוותן צריך להיות לדעת לשחות טוב. הוא מוקף בכל מיני מכעיסים, כל מיני מרגיזים, כל מיני מציאויות שהוא צריך איכשהו לצלוח את דרכו בתוכן, והוא קיבל פה פתאום איזה מין רגל מוזרה, רחבה, אז מהרגל עצמה הוא יעשה משות, לפעמים מתוך הדבר המכעיס, לא רק לגבור, לא רק לסבול, אלא עד כדי כך, הענוותן השלם הוא בעצם לנצל את מה שהוא דיעבד, לרתום אותו לחיוב מתוך מחשבה, מתוך תושייה, כמו שבאמת השחייה זו פעולה נרכשת של בני אדם. זה לא כמו שתי הדוגמאות הקודמות, רוס גלגל ועיניים טרוטות, שזו מציאות נתונה, שאדם כבר קיבל אותה מראש. כאן הוא בעצם מצפים ממנו שיקח את הרגל הרחבה שלו, יעשה עם זה שימוש, יעשה עם הדיעבד, מנוף לעילוי. וככה ממשיך לצעוד עם תכונות ההרגזה, אמר לו שלא תרבה יש לי לשאול, מתיירא אני שמא תכעס. אז זה עוד הרבה יותר מרגיז, כן? שלא תרבה יש לי לשאול. פה בעצם, כאן הוא אומר, מצפה אני, מפחד אני שמא תכעס. לפעמים זה כבר יכול לפוצץ. זאת אומרת, אתה רואה כמה אני ענוותן, ומה אתה אומר? מפחד אני שמא תכעס. זאת אומרת, אתה חושד בי, לפעמים זה מרגיז. שיקחו את הענוותן הזה, יגידו לו, אתה כעסן, אחרי שאתה תכעס. והוא, אז מה הוא עושה? הפוך על הפוך. נתעטף ישב לפנה, הוא כבר עטוף הרי. אז מה זאת אומרת, נתעטף כמו בביידי? יש לך הרבה שאלות, אז לקחת אותך ברצינות. אז בוא, עכשיו נפנה לנו, לא יודע כמה זמן יש לו באלסטיות של יום שישי הזה, ונתעטף, נשב ביחד, אני רואה אתה צריך להקדיש לך הרבה זמן, נתעטף וישב לפניו, נעשה ביישוב הדעת, נעשה פה בית דין מהשאלות המוזרות האלה, נעשה פה לימוד ביחד. ואז הוא ממשיך להרגיז אותו בצורה אחרת, אמרנו, אתה הוא הלל שקורין אותו נשיא ישראל, כן? קורין אותו נשיא ישראל, אתה לא מתאים לך להיות נשיא ישראל, קורין אותך, כן? הרגזה מכיוון אחר, אמר לו, הן, נכון, קורין אותי, זה אני מוכן להסכים, מה לעשות? קורין אותי נשיא ישראל, אמרנו, אם אתה הוא, לא ירבו מותך בישראל, שוב, כל משפט, איזה משהו מכיוון אחר, אמר לה, בני, מפני מה? כל הדברים האלה מתרחבים פה ברב. אמר לה, מפני שאיבדתי על ידך 400 זוז. אז זה כבר גם יחד. אדם בא, כן, עשה, הקדיח תבשילו, והוא בא לכעוס על מה? על מה שאתה... אז מה? אז בעצם פה זה בכלל מה? מילא, יש לך שאלות, נגיד אתה... אבל פה מה אתה רוצה ממני? אמר לו, הווה זהיר ברוחך, כדאי הוא הלל שתאבד על ידו 400 זוז, ו-400 זוז והלל לא יקפיד. מה זה הווה זהיר ברוחך? נותן לו שבח. מכל השאלות האלה, ומכל החוצפה הזאת, ומכל התכנון הזה, אני רואה שיש לך הרבה כוחות. יש לך הרבה כוחות. יש לך פיקחות. יש לך שיטתיות. אפשר לעשות עם זה משהו. אפשר לעשות איתך משהו. וזהיר ברוחך, תשמור על הרוח, שתשמור את זה למטרות אחרות. זאת אומרת, בסופו של דבר, המבחן הזה, הבירור הזה, אף פעם, אצל אדם גדול כזה, הוא לא רק שהוא לא יכעיס אותו, אלא זה לא יכול להיות שמפגש כזה, הוא יהיה לחינם, יחזור, איך אומרים, כלעומת שבא, בלי שיבנה מזה משהו, בלי שיתרומם מזה ערך מסוים, ואפילו אצל השפל שבשפלים, האחרון והרחוק והרק וכו' וכו', מוכרח להיות שיהיה בזה איזשהו ערך, איזשהו בחינה ועניין. מכל זה אנחנו לומדים שבעצם האנדבטנות של הלל היא בעצם לא רק סובלנות, והיא לא רק להשתמש ולהכיל בתוכו, אלא בעצם הענוותנות פה קשורה גם לאיזשהו מבט של תורה מאוד נרחב. מה שמצולם לכם מקוף נון א' זה הרבה אחר כך, זה שייך למה שבסוף, אחרי הגרים האלה, שעוד נדבר על זה, לא יודע אם היום, יכול להיות שבפעם הבאה, שגם זה קשור כמובן, הנתנות של הלל והקפדנות של שמי, כתוב, הגר האחרון בא לפני הלל, אמר לו, ענוותני הלל, ינוחו לך ברכות על ראשך, שקרבתני תחת כנפי השכינה. אז נקרא את זה ביחד. בא לפני הלל, אמר לו, ענוותני הלל, ינוחו לך ברכות על ראשך, שקרבתני תחת כנפי השכינה. אמנם יסוד הסבלנות לקבל בסבר פנים יפות גם את מי שראוי מצד מעשיו להיות מתרחק, נטועה היא במידת הענווה, שהיא בנויה על פי טבע הנפש ורגש הלב. אומרת, הצד המידותי לקבל בסבר פנים יפות, להיות סבלן, להיות... לראות מה אני יכול לענות, איך אני יכול להיות מנומס, זה באמת יותר רגשי, זה שייך לטבע הנפש. אבל באמת אצל נשיא אלוקים זה, שאמרנו, הוא היה נשיא ישראל, הייתה מתאחדת עם החוכמה השלמה של ראיית הנולד, שהענווה הגדולה והאמיתית עזרה לו שלא יהיה שום מסך המבדיל בין ראיית הנולד, מצד רגש ההתקצפות הנולד בטבע, מצד מראה, המראה של חיסרון הנמצא באיש הבא לפניו בהווה. אם כן, אמר לו, הנה ענוותן אתה הלל. ואת כאן מדובר הרי שהאנשים האלה רצו להתגייר בגישה מאוד לא מקובלת, אחד רצה בלי תורה שבעל פה, אחד רצה על רגל אחת וכו' וכו', והוא גייר והוא שמח על כך שבסופו של דבר יצא מזה אמת גדולה, אמת שלמה. אז הייתה פה איזה ראייה מרחיקת לכת, הייתה פה חוכמה, איזהו חכם הרואה את הנולד. לכן הוא אומר, ינוחו לך ברכות על ראשך, כן, אני קצת מדלג, מקום השכל והבינה, כאילו לגודל החוכמה המגעת עד סוף חקרי הנפש, לא היית יכול לבוא למידה זו, להשיג את הצד הטוב הכמוס בעומק הנפש, בשעה שכל כך התקדרו, שמע, בעובי הדמיונות והציורים המוטעים הבאים מחסרון הרחנה בלימוד. שקרבתני תחת כנפי השכינה. קודם כל רואים פה שהענווה כרוכה בחוכמה ושכל, לא סתם שכל, אלא שכל של נשיא ישראל. אנחנו כבר מתחילים לפגוש את זה, שהענוותנות היא עניין של התבוננות עמוקה בכלל המציאות. הענוותנות זאת מדרגה של קומה בתורה. זה לא רק עניין של מידות נאצלות, זה לא רק עניין של אהבת אדם גדולה, וראיית הטוב הרגשית בכל דבר, אלא ראיית הטוב הזאת מתעצמת לראיית טוב גם בכל חדרי המציאות, בהבנת המבנה החיצוני אפילו של המציאות, בטעם ערכי וחלה בראיית השורשים. הנה האדם הזה הולך, רוצה להתקרב, לחסות בכנפי השכינה, הלל מרגיש את השייכות, מרגיש, רואה את הפנים של האדם. מן הסתם הראייה הרחבה הזאת היא גם ראייה עמוקה בחדרי תורה, לפגוש את היישוב הדעת הנאות בתוך כל תחומי התורה, אלה עם אלה, נתינת המקום הערכי והאמיתי המאיר של כל תחום ותחום בתורה, וגם של ראיית תהליכים. ראיית תהליכים להרחיק מבט, כמו איזהו חכם הרואה את הנולד, זה קשור גם למבט שאנחנו צריכים גם בימינו, לראיית הקימה קימה, לראיית המלאכים האלוקיים בהנהגת המציאות, שמי שלא מבין, מי שרואה רק ראייה קצרת טווח, מי שרואה את הדברים רק לשעתו, לא מבין את גודל המפעל שהקדוש ברוך הוא פועל. מכל סקירת תהליך הגלות והגאולה, כל הראייה האמונית היא בנויה על 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 גודל הכרת דרכי השם, על מה שהקדוש ברוך הוא יכול להוריד מתוך ירידה צורך עלייה, מתוך ירידות מצמיח גדולות וישועות. זה שייך לראייה הכללית, לתכונה המקפת מציאות. וזה קשור כמובן לכל מי שעומד בראש האומה, נשיא ישראל, הוא צריך להכיל את העומק החיים שכנסת ישראל בצורה הנשגבה והגדולה שלהם. כאן הוא אומר עוד, שהקרבתני תחת כנפי השכינה. כן? הוא מאוד יותר שאדם שמתגייר, שאין לו, הרי שכינה זה שייך לצד הטבעי, הכי טבעי של עם ישראל, לראות את היכולת לקרב תחת כנפי השכינה, דווקא ביטוי שכינה, אדם שאין לו הכנה מראש, צריך פה את הדילוג היותר מיוחד, היותר בולט, שהוא רבות הענקית מבחינה זאת. אני רציתי, ברשותכם, להשלים את הדברים משתי סוגיות אחרות. ייתכן שבפעם הבאה אנחנו נחזור למה שלא הספקנו בעינייה, ונשלים את הסוגיה, נשלים במידת האפשר לנו בלימוד הזה. היות שיום ראש חודש, יש פה בחינה מיוחדת ששייכת לאמרתנות ולחידוש, צד שקשור קצת גם בראש חודש, במובן שלו. יש מערכה גדולה של הסברה על מהות עניינו של ראש חודש במוסף ראש חודש. נמצא בעונת ראייה, עמוד קוף סמך ג' וכאן בתחילה כתוב ככה, ראשי חודשכם, לא, קוף סמך ג' קוף סמך ה' יש לכם, נכון? כן. כתוב כאן פסוק כזה, זאת עולת חודש בחודשו לחודשי השנה. מסביר הרב ככה, מידת החודש היא ההכרה של חידוש ההוראה האלוקית המופעת בחידוש הזמנים ממקום העליון אשר למעלה מן השמש, ששם החידוש הוא שוטף ותדירי בניגוד של מה שלמטה מן השמש שנאמר לגביה אין כל חדש. החידוש שייך לאיזו הופעה עליונה שמתחדשת אל המציאות מחדש בכל חודש וחודש, הערה חדשה, בחינה חדשה, בחינה של החודש הזה. אמנם מידת ההכרה של החידוש הבנויה על גילוי אור החודש בחודשו היא הדרגה למידת ההכרה העליונה המתקבצת מצירופי החידוש של כל החודשים לכלל אחד לשנה, שרק תיאור השינוי מבוטא בו ולא תיאור החידוש, ולהורות בה כי אי אפשר כלל לדבר על דבר חידוש בעצם, כי הכל עומד וקיים במציאות הווייתו המושכלת בידיעה העליונה, רק שהדברים מתגלים אצלנו בצורות שונות, ורק שינויי הצורה של אופני הגילוי הם הם שעושים את הציורים המחודשים. כלומר, יש פה איזה צמצום מסוים. מצד אחד אנחנו רואים שכל התחדשות זמן, כל ראש חודש זה בעצם הערה אלוקית מחודשת, מיוחדת, מותאמת לחודש הזה, שגם כל זה שייך לקדושת הזמנים של עם ישראל, שמחדשת את מדרגת החודש הזה ואת כל המועדים שיש בו וכל הבחינות שיש בו, שכולם אחוזים ביום הראשון למדרגתו של ראש חודש. אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים לדעת שכל ההתחדשויות האלה הם לא חידוש גמור שלא היה כמותו, אלא זה בעצם מין גילוי פן, צד מסוים של אמת יותר גדולה וכוללת, שאנחנו רק מדגישים בה בחינה מסוימת. כמובן שכל זה בעצם, כל ההתחדשויות האלה הם בסופו של דבר זוויות ובחינות של אמת כוללת ואחדותית. כן? רק שינויי הצורה של אופני הגילוי הם הם שעושים את הציורים המחודשים. שפנימיות כוח השורשי של מידת הקודש אשר לזמנים עולה בקדושת ראשי חודשים, מתקרבים העניינים למידת השנה, עד שכל תוכני ראשי החודשים מתקרבים להעלות את פנימיות מהות החודשים. עולת חודש בחודשו לקרבם אל מעלת ההסתכלות העומדת למעלה מכל חידוש, שכל מערכות החידושים מתבררים על ידה בתור שינויים המתראים כך ענפים מידתנו, בצורת הלבושים החיצוניים של ערכי הזמנים המשתנים לפנינו. זאת עולת חודש בחודשו לחודשי השנה. בצורת המבט הזאת יש כמה פעמים שאנחנו צריכים לסגל לעצמנו. מצד אחד אנחנו חיים את המדרגה שניצבת לפנינו, והם לא ישותה, והם לא קומתה, והם לא האמת שמתראה בה בחודש הזה, בראש חודש הזה. אבל יחד עם זה, וזה גודל שלם, הכרה בזה, אבל יחד עם זה, צריכים לנסה את המבט שבאמת כל זה, כל החודשים האלה הם דווקא האחיזה של הפרט והכרת כל העוצמה שיש בו, היא צריכה להחזיר אותך ביתר עוצמה אל המכלול השלם שהפרט הזה הוא אחד ממנה. כמו שאנחנו למשל, גם בכל מצווה ומצווה יש בחינה כזאת. כל מצווה ומצווה יש מה שהרצידה מדגיש תמיד, בכל דרכך דאהו בית הבתוך. זאת אומרת, בכל דבר ודבר שאתה עושה, תהיה כולך בתוכו. זמן תפילה, תפילה, זמן תורה, תורה, וכשאתה לומד, כולך לומד, וכשאתה מתפלל, כולך בתוך תפילה, וכשאתה עסוק במצווה מסוימת, כולך בזה, אולי זה שייך לאותה הוראה הלכתית, עוסק במצווה פטור מן המצווה, כולך, כל ישולך בתוך האמת הזאת. אבל יחד עם זה, אנחנו בהקדמה לכל מצווה ומצווה אומרים, את הרי המצוות התלויים בה. זה לא רק מהבחינה הסמויה שבאמת זה ככה, אלא אנחנו באמת, זאת האמת ההבנתית, מי שמבין לעומקה, כל מצווה ומצווה יודע שהיא באמת אמת גדולה, רק ביחד עם כל התמונה כולה. בלי שאתה, וזה בעצמו איזשהו מנוף, כל מצווה ומצווה זה מנוף, אל הגודל הכללי, אל היריעה יותר רחבה, של כל התורה, כל תחומיה בכלל אותם. זה כאילו מה שפה מואר לנו בעניין של ראש חודש. זה קצת קשור למה שהרב מלמד אותנו בסעיף הזה, שיש כאן קבוצת סעיפים, כבר הזכרתי לכם, נורות הקודש חלק ד', שהכותרת שלהם זה הענווה האצילית. הסעיף האחרון שנבחר להיות מסודר כאן הוא סעיף מאוד עמוק, אבל הוא באמת מרומם אותנו מידת הענווה בגודל מבט שלה, ומתקשר עם הדברים שראינו היום גם כן. מידת הענווה קשורה ביסוד החידוש, אבל באופן היותר מבוסס שבו. כלומר, מצד שורש המציאות של כוח החידוש בערכו האמיתי. זהו כלל מושקף בהשקפה הפנימית של הנשמה, שייך גם לחידושי תורה, ושייך גם לכל מה שצורת הלימוד בעם ישראל. מעיין המתגבר, כל זה כאן מתבאר בסעיף הזה. זהו כלל מושקף בהשקפה הפנימית של הנשמה, שהחידוש האמיתי הוא נלקח מתמצית כל המהות של היש הקדום לו שמכוחו הוא בא. לפעמים נדמה שמה זה חידוש אמיתי, דבר שלא היה ולא נברא, לגמרי מחודש, פנים חדשות באו לכאן, זה החידוש. אם אדם מצליח למצוא איזה תירוץ או איזה קושיה או איזה משהו שלא היה בכלל, אז הוא חדשן והוא איזה... אבל למעשה אנחנו יודעים שזה לא ככה, משום שאנחנו חיים מתוך אמת, אמת שמקיפה את הכל, אמת כוללת. אם הדבר הזה הוא חדש לגמרי, חדש יותר מדי, אז הוא בעצם מפורר את עצמו מן האמת הכוללת. אין לו, מאבד את ערכו בזה. הפרי יוצא, החידוש האמיתי, תראו את המשפטים החשובים האלה, החידוש האמיתי הוא נלקח מתמצית כל המהות של היש הקדום לו שמכוחו הוא בא. אומרת, זה לא רק לשייך את החידוש של כל מה שקדם, אלא שימו לב, זה שניתן לחדש, זה הרבה פעמים גם בלימוד זה ככה, כשאדם למד את כל הסוגיה כולה, ויש לו חידוש, אז זה יכול להיות אחד בשתי דברים, או שאדם הזה, יש פה קצת חסר לו מידת הענווה, והוא מואס מיד בכל מה שכתבו לפניו, הוא רוצה להגיד מה שיש לו לומר, זה קצת בעיה. אבל יכול להיות דבר אחר, שמתוך שהוא כל כך חי את הסוגיה, מתוך שהוא כל כך ראה אותה בכל בחינותיה, הוא כבר דבוק בה, אז כמעט לא ייתכן שהאישיות הייחודית שלו וההבנות שבדרך כלל מוכרחות להיות אופייניות דווקא לו ולהיגיון שלו, לא יבואו לידי ביטוי באיזושהי צורה של נוסח או הבהרה שבה צריכים הדברים להיאמר מהבחינה שלו דווקא. זאת אומרת, אז במובן מסוים החידוש הוא דווקא פרי של הכוליות של הכל, מה שהוא אוחז את הכל, זה נותן לו כוח גם לחדש בדבר הזה. חידוש האמיתי הוא נלקח מתמצית כל המהות, הפרי יוצא מכל האופי של העץ, מעומק גזעו ושורשו, מיסוד שאיבת לשדו, עד ראש צמרתו והתפשטות ענפה ועליו. תראו מה, הפרי הוא פרי של הכל. כן, מה שבאמת נולד לאדם ילד, אז ילד משקף בכל חייו את כל מה שיש. יש בו, אולי בתואר החיצוני רק חלק, אבל בסופו של דבר יש פה איזה מין ומגולל עומקים, לפעמים אפילו עומקים חבויים שהיו אצל הוריו. יש פה, זה שייך לכל המהות, לכל הפנים. כל הבאה מחודשת באמת אינה יוצאת מהסעיף האחד הקרוב. כלומר, הדבר הידוע האחרון, מכאן ואילך זה חדש, אלא זה יוצא מכלל המהות. אותה החוליה שההיגיון תופסה, כן, אינה יוצאת מהסעיף האחד הקרוב, אותה החוליה שההיגיון תופסה, את עד כאן תפסנו, מכאן ואילך זה חידוש, אלא מכל המהותיות המשכלת והחיה, הפועלת וההוגה של המחדש, ארוחה בכל ושמורה. כל חידוש שהוא מזדלף רק מאיזה חלק, שהוא נובע רק מאיזה בחינה צדדית, הוא משאיר חלקים בלא תנועה רוחנית, איננו חידוש באמת, כי עם סידור מכני מערכת ההשכלה. חידוש באמת הוא מוכרח להיות נובע מן הכל. כשאנו באים למידה זו, אינו סוקרים מיד את יסוד החידוש התדירי, המקוריות של מעיין המתגבר ונער שאינו פוסק. למה זה הדגם שמתאים לכנות בו תלמיד חכם ששלט, זה שקנה תורה בכל המידות שתורה נרכשת בהם, שנעשה כמעיין המתגבר, כנער שאינו פוסק. זאת אומרת, הדברים נרכשו אצלו עד כדי כך שזה הפך אצלו לדבר חי. ואנחנו בעולם הזה חיים, בעצם תכונת החיים יש בהם חידוש. החידוש בהם הוא לא מפר, והוא לא משכיח, ולא מטשטש, ולא מאבד את כל מה שיש. הוא מחיה, הוא מחיה בעצם חידושו, הוא מחיה את כל מה שתמון. החידוש מעיד על כל הפנים, על כל הישות הפנימית, הוא מצמיח אותה מחדש. כמה שהוא חידוש, הוא עוד יותר מעיד על תפארת הכוליות, כמו שכל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, עוד יותר מאשש ומברר את גודל הכוח של מה שמשה רבנו קיבל בסיני. במובן הזה, שהוא רום שאיפתו של עסק התורה לשמה שהוא ייחוסה אל הדבקות האלוקית, בגודל נשמה שהוא קישור פנימי נשמתי במה שהוא הכל ומקור הכל ויותר כל מן הכל. והחפץ המלא טהרה הולך ומתגבר מבלי להשאיר שום חלק, מבלי שאיבת תמצית לשדו העליון שבעליונים, נמצא שיסוד חיי כל ומקור כללות הכל נוגע הוא בהופעת כנפי חסדיו בצינורות הנשמה המבקשת תמיד את החידוש הנאצל ביזוזו ותאורו בגבורת חילו. טוב, זאת אומרת, זה בעצם תבנית של המציאות, שכביכול הכל כבר תמון והכל מתחדש, וידיעת הקישור הזאת, שלמרות שהכל מתחדש והכל מתהווה והכל זורם והכל מאיר מחדש כל הזמן, הכל היה כבר ערוך מראש, והכל אחוז הידי זה בשורשו, ואין התנתקות של הדברים משורשם, להפך, השורשיות מתעמקת, כמו שהעץ, ככל שענפים מתפשטים וצומחים יותר לגובה, גם השורשים מתחזקים ומתעצמים. דבר זה גורם את הדבר האחר. הכרת היחס של היניקה מן הכל דווקא, ולא מחלקים לבדם, כי אותה הצורה ההגיונית המצומצמה, היא פועלת תמיד על השקפת העולם והחיים. על הטוב המוסרי ועל תכונת הרצון שבעמקי הנפש. זאת אומרת, ההכרה הזאת היא בסופו של דבר בונה חיים ביישוב הדעת. חיים של, 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 של הכרת תפקידם בסבלנות גדולה. זה נותן לאדם את העוגן של, של המוצקות השורשית. מצד אחד נותנת לו גם תפקיד. החידושיות היא נצרכת למציאות. אם המציאות מרבה להתגוון, כל אדם ואדם יש לו מקום מניח ולא להתגדר. הוא לא כבר מיותר בעולם הגדורך על עקבות קודמיו. יש לו מקום. נתינת המקום שלו, וזה שייך לתכונת הענווה, נתינת המקום של האדם היא בזיקה מתמדת עם הקוליות. הערך האמיתי שלו באמת היא לא באמת שהוא יפריד את עצמו, יחפש את המיוחד שבו, במה שאין בכלל המציאות, במה שמנתק את עצמו בכלל המציאות, במה שהוא לא נזקק בו לכלל המציאות, אלא באמת אותה הכרת אמת והגדרה עצמית תהיה נכונה רק במידה שהיא בעצם מאירה דרכו את כל היש, וזה שייך באמת לתכונת הענווה שהיא לא מטשטשת ולא מבטלת את כל המיוחד ואת כל הנדרש ונטבע מן האדם המיוחד הזה. יחד עם זה, זה לא מבליט ולא לא, לא מורר אצלו שום גאווה. להפך, ההצלחה של ראיית המקום היא ככל שהאדם הזה יותר יכיר את הערך הכללי, יותר יתמלא מן העושר הכללי, שבאמת הוא לרוב עושרו וגודלו, כמו שהכל כבר יש בו והכל מכוון בו, הוא גם נותן מקום וביטוי בכל דבר חדש. כן, והיא הצורה הכללית, ואז האדם מוצא את עצמו לא דבר עומד לעצמו, לא מהות מצוי כשהוא לעצמו, אלא ניצוץ קטן הזורח תמיד מאור השמש בגבורתה. כל החיים כולם הינם ניצוצים, ניצוצים מוזרחים מאורה זו, שתפיסתם הישית היא רק מקור האורה. את מה הוא חי? את הקוליות. את מה הוא חי? את האור הגדול. הכרה זו היא יסוד המוסר, אפילו החברתי, יסוד המדע, אפילו החומרי והרציונלי, ויסוד הענווה, אפילו המעשית. זה קשור גם, למה באמת הענווה שייכת למימד הכללי, היא שייכת להתגדל ככל שהאומה הישראלית מתגדלת, היא שייכת למה שישראל הנביא מהם, היא שייכת לכל המסר שלנו למציאות. מובן הדבר, שמושג של כל הולך ומתגדל, אחרי העלייה אל מעלה יותר מהירה, מתגלה אותה הצורה של הכל הקודמת שלנו רק בתור חלק זעיר מאוד, והיינו מתביישים מעצמנו על אשר עמדנו עליו וחשבנו שכאן הוא כבר יסוד החידוש ובסיס הענווה. אבל המהלך הזה הוא ההדרכה של תשובה מהאהבה ההולכת כעמוד אש לפני שואפי אור עליון בתדירות. ילכו מחיל אל חיל, יראה אל אלוקים בציון. הרב מסביר את עצמו. נמצא שהענווה העליונה יש לה שני עמודים. האחד הוא אותה השקפה של השיעור השלול ברוב הפסותו של הישות הפרטית שלנו וכל מהותה לגבי המעמד העיקרי של שאיפת החידוש, שהיא הזלת התמצית ותנובת הכל. שבזה אנחנו באמת, החידוש, כל חידוש מוכרח להיות תמצית מתנובת הכל. אז בזה שאנחנו נבטל עצמנו, אנחנו מכשירים את עצמנו להופעת תנובת הכל. השני הוא שגם זאת הזהירות בעצמה שיש בה לפחות צורה של הנבש, שתוכל להטביע איזו מהותיות עומדת על הציביון הנפשי, היא מיד מתאפסת מכוחה דוחה של שלילה עליונה הבאה מיסוד חיוב עליון ועשיר, שהיא ההזרחה של גודל הכל המחודש המאיר בצורה מביקה, עד שהתוכן המוקדם שכל כך הריבנו, הרי הוא חשוך וקטן לעומתו. תכף נסביר, הוא מתייסד את היסודיות של הענווה ושפלות הרוח המגדילה את הנשמה בזיו אחר זיו, ביפאה אחר יפאה, שהפסקות שביניהן אינן משמשות כי אם לקבלת הרשמים ועיכולם עד השבתם לכילוס רוחני נותן עוצמה וחיים חדשים. וכאילו גם מה שאיכשהו הותיר איזשהו תפקיד, איזשהו טעם של דבר, הוא לא נכון, משום שאין בסופו של דבר שום תפקיד פרטי, כל מה שנותר לפרטיות של האדם, זה להיות ניצוץ יותר אמיתי, יותר גוון שלם של האמת הכוללת, של האורה השלמה יותר, שצריכה להאיר דרך הפרט הזה. כאן הרב מסכן, ממוצא דבר נלמד, כל הדברים האלה צריך אולי לשבת עליהם יותר, שהאחדות, החידוש והענבה, הינם אחוזים כל כך זה בזה, עד ששווים למושג אחד. רק באחדות השלמה, והיא הנהדרה בקודש, אנו מוצאים כבר את האושר של כל, שאין בו שום חוסר כלל. זהו היסוד של תביעת החידוש, ברום העליוניות שלו, להיות הולך ושוטף דווקא מכל. בלא אחדות לא יש חידוש, כי עם סדרנות שטחית. אז אמרנו, החידוש הוא בעצם נביאה עוד יותר גדולה של הכוליות, וזה יוצר בעצם, זה מובטח על ידי תכונת האחדות, והחידוש כשהוא שוטף מן הכל, הרי הוא שוטף ממקורו בהתגברות בלתי פוסקת, בתוספת אחר תוספת, תוספת מעולה מתוספת, צאת ההתגלות החדשה בכל עת עולה על כל הקדומות, חדשים לבקרים רבה אמונתך, כשיודעים שזהו הסדר שבמציאות כולה, המעשים והמוסרים מכירים מיד שתואר הטבעיות של המציאות החיה ומצבה הנפשי היותר מאושר היא הענבה, כי אתם המעט מכל העמים חושקני בכם, שאפילו כשאני משפיע לכם גדולה, אתם ממעטים עצמכם לפניי. והגדולה הזאת המביאה את הענבה היא נחלת ישראל העתידה לשלח את הופעותיה על מלוא כל העולם, אם אני אכיר העולם תכיר כל בריאה את גודל הערך והמבטח העצום של הווייתה, תמלא רצון ועליזות בגודל העתיד הנשקף לך. כלומר, הענבה היא בעצם תוצר של מבנה המציאות הנכון, הגודל האחדותי, העשיר והאדיר שיש בכל המציאות, ותביעת החידוש שהיא בעצם מזרימה את המציאות, נותנת מקום לכל דבר, נותנת סובלנות אדירה לכל דבר, נותנת ערך וטעם למהלכים ארוכי טווח, מאוד מקפלים בתוכם, כמו כל ההנהגה האלוקית, וכל ההדרכה של חיי כל אדם ואדם צריכה להיות לחיות את המציאות בשלמותה, לתפוס את רוח הדברים הזה של המציאות, הן ביחס לאדם הפרטי, הן ביחס להבנת האומה, הן ביחס לקדושת הזמנים, המקום של כל חידוש וכל תקופה וכל עניין, להבין אותו בסבלנות ובראיית התפקיד הנכונה, זה בעצם מה שצומח לנו מכלל הדברים האלה.